עכשיו ב-103 FM. 5 עם גיא פלג ורוני ברון.
103 FM. ערב טוב, אני גיא פלג, והיום, היום אני השוטר הטוב. תנו לי להגיד מילה טובה על ראש ממשלתנו בנימין נתניהו. הבוקר, כשקמנו עם הידיעה על השפוזה של אשת ראש הממשלה, הודגשה העובדה כי ראש הממשלה היה לצידה של רעייתו לאורך הלילה כולו, לאורך הבדיקות כולן. הבוקר התחדדה לפיכך השאלה, האם הלוז של ראש הממשלה ישתנה בשל האשפוז? האם הביקור המדיני חשוב? חשוב במיוחד לנתניהו ערב הבחירות? הביקור באבו דאבי יידחה? היו שביטלו את המחשבה הזאת, שהרי דלקת או סרטן לא מחייבת כבר ניתוח, מדובר במחלה שכיחה, לא מסכנת חיים, טיפול אנטיביוטי והשגחה של כמה ימים באשפוז, מה לזה ולביטול נסיעה של ראש ממשלה? נסיעה ולפיה היה אמור נתניהו להיות באבו דאבי רק שעתיים, לחזור עוד היום, ואני אמרתי לסובביי, בלעדיה הוא לא ייסע. בלי קשר לחוזה שקיים או לא קיים ביניהם, בלעדיה הוא לא יזוז. והנה דחייה, וההסבר שבכלל הדחייה היא בגלל הירדנים. תרשו לי לפקפק. ראש הממשלה שלנו הוא פשוט ולפני הכל בעל למופת.
שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לתפארת, למפלגות, למועמדים, בעיני עצמם כמובן, לתפקיד ראש הממשלה, ליועצים האסטרטגיים, למנהלי הקמפיינים ולכל העולם ואשתו במחלקה הסגורה של הפוליטיקה הישראלית. לכולם שוטר רע, חוץ מלנתניהו. איזו מערכת בחירות עלובה ומשעממת. בשביל זה התאמצנו, השתדלנו שוב ושוב והבאנו אתכם לבחירות כלליות סיבוב 4 בשביל הכלום ושום דבר הזה שאתם מציגים כאן. המועמדים כולם, עד האחרון שבהם, אפורים כמו קלף דאוי, מפריחים סיסמאות קלושות, מבטיחים הבטחות שאין להם כוונה למלא במקרה הטוב, או שאין להם סיכוי לקיים במקרה הפחות טוב. כולם נשמעים אותו דבר, נראים אותו דבר, לבושים אותו דבר, הכל בבחירות סיבוב 4 דהוי, מבולבל, מרופט, כמו מכונה חבוטה מיד שלישית. שום שוס, שום וואו, הכל פקה פקה. כולם חוץ מנתניהו. ראש הממשלה בזון שלו, לגמרי לגמרי, מתרוצץ כמו השפן של אנרג'ייזר, קמפיין של איש אחד, הצגה של איש אחד, יחיד במגרש. בינתיים זה לא מתרומם, גם לא למלך. נראה מה יהיה כאן בסרט הימים הבאים. נראה לי כמו מקצה חמישי, בחירות סיבוב 5. האמת, מגיע לנו העונש הזה. שלום לך גיא, מה שלומך?
ערב טוב רוני, מה שלומך?
אני בכיף, אתה...
מתרוצצים.
מתרוצצים.
מעניין לעניין.
מעניין לעניין, מופיע על כל פלטפורמה ברדיו בבוקר, בצהריים בטלוויזיה, אחרי הצהריים ברדיו, בערב עוד פעם תהיה בטלוויזיה.
כן.
מתי אתה רואה כדורגל? מתי אתה נח?
כשיש מה לראות. ראינו משחק מעולה אתמול, נכון?
תגיד, אני מת לשאול אותך, כל השבוע אמרתי, אני מחכה ליום חמישי, אני יודע שאני משדר עם גיא. מה הסיפור הזה עם החוזה הזה? מה אתה אומר עליו?
תראה, אני ככה בורר את המילים בזהירות, אבל לפחות על פי איך שזה הוצג לי, הייתה לי את האופציה לפרסם את זה, ודי מזמן.
די ברור.
די מזמן, ואני חשבתי שהדברים אינם ראויים לפרסום. אני חשבתי שמעבר להכל, עזוב רגע את האיום המשפטי שיש כאן, כי בעצם אין לך שום דבר ביד. בעצם יש לך אדם לא צעיר, אבל עזוב את הגיל, שמספר סיפור, בדיוק, העושר, המהות.
הסיפור מתחפר לך?
לא, אני אגיד לך ככה, תראה, כמה דברים לא מסתדרים לי. בכל זאת, מדובר באדם, בכיר ככל שיהיה, הגון ככל שיהיה שטוען.
אתה יודע, אני מאמין לו.
רגע, שנייה, שנייה.
אבל אני אומר לך שעדיין הסיפור, הוא הרי לא יודע מה הוא ראה,
רגע, 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 שנייה. אני אגיד לך מה, ואתה עורך דין ועורך דין בכיר, אני אגיד לך, יש פה כמה בעיות. קודם כל, הוא בעצמו אומר
שהוא ראה מסמך לפני למעלה מ-20 שנה.
מצוין.
אז תרשה לי, קודם כל, לפקפק בזיכרונו של כל אדם, לגבי משהו שהוא ראה לפני 20 שנה, אבל נניח שמדובר פה באדם עם זיכרון חד במיוחד, נוכח ההסכם החריג במיוחד שהוא ראה, ונשאר בזיכרונו. ואני גם מאמין בתום ליבו, שהוא באמת משוכנע שזה מה שהוא ראה. עכשיו נשאלת השאלה, האם מה שהוא ראה, לטענתו, איך אנחנו יודעים שמשהו ראה אותנטי? אנחנו לא יודעים. אולי זה פייק מסמך. עכשיו רגע, יותר מזה.
נהיית עורך דין בכיר לאלה ולאלה. הפרקטיקה הובילה אותך להיות משפטן מובהק.
לא, אבל יותר מזה, רוני, תשמע.
אתה יודע דרך אגב שבעליון הראשון, היה התביעה, הקביעה, מי קשיר לבית המשפט העליון, כתוב משפטן מובהק. האיש היה הרב אסף. הוא לא היה עורך דין בכלל. אבל מרוב שהוא ידע דין עברי, הרב שמחה אסף, הוא נקבע כמשפטן מובהק. גם אתה יכול ללכת לעליון.
תודה, תודה. רגע, רגע, תן לי קודם לסיים קדנציה במחוזי.
בבקשה.
אבל תראה, יש פה עוד נקודה. אתה אומר לעצמך, הרי מה הסיפור שמספרים? אומרים שעורך דין דוד שמרון רצה לקבל איזה ריטיינר דרמטי וענק.
לחזור להיות עורך דין של גיטה שרובר, שרק האיש הזה ארצי יכול היה לסדר את זה. והוא רצה לשוויץ בפניו.
אז עכשיו, כן, אז עכשיו אני לא חושד בכשרים, אבל אם אכן מדובר על שכר טרחה, שתאמין לי רוני, אתה לא קיבלת אותו בחיים, של מיליוני דולרים בשנה, ככה סיפרו לי.
תגיד את זה עוד פעם, אולי הפקיד שומה שלי שומע את זה, כי כל הזמן חושב שקיבלתי יותר.
כן, תשמע, אז מדובר על סכום שאני שמעתי אותו, אני התעלפתי. $2.5 מיליון שכר טרחה בשנה על טיפול שוטף בעניינים. שמע, זה שכר טרחה יפה, רוני. כן, אז שכר טרחה יפה. אז האם יכול להיות שמישהו כדי לזכות בשכר טרחה כזה, מסוגל להציג משהו לא כמו שהוא, ואנחנו...
ואפילו לא אותנטי. עכשיו, אני רוצה להגיד, תשמע, הדיסרטציה שלך מופלאה. באמת, אני לא עכשיו לא עושה צחוק. עדות כבושה 21 שנה, הכל עזוב, זה שטויות. הדיבור היה כל השנים, ואני אומר לך ששמעתי אותו מכלי ראשון, שזה בכלל לא שמרון, שיש הסכם, שזה יעקב נאמן. אבל יעקב נאמן לא בן החיים, רגע.
אבל אתה בוטל לי שחדד לך, תראה, הסכם בין בני זוג זה דבר שכיח.
אבל תקשיב, אין הסכם בעולם, אף עורך דין בר דעת לא כותב הסכם, שאם אני לא קובעת מי ראש מוסד, ראש שבק וראש המטה הכללי, אתה נותן לי את כל הרכוש שלך. זה כלל ידוע, מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה. אין חוזה כזה,
רוני, יותר מזה,
לא יכול לאכוף אותו.
בדיוק, עכשיו צריכים גם לזכור שבכל עניינים ממוניים, הסכם חייב לקבל תוקף של בית משפט. אתה מעלה על הדעת שאיזשהו שופט בישראל ייתן תוקף להסכם כזה כשיש בו את הסעיף המוטרף הזה?
אז יכול להיות שהוא כתב שם משהו.
לא יודע.
עזוב, לא חשוב. אני שמח שדעתך
דיברו על זה יותר מדי.
כן. הרבה יותר מדי ממה שמגיע לזה.
וגם עשו עוול גדול מאוד כנראה.
יאללה, בוא, יש לנו סיפור גדול, הנסיעה של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות בוטלה היום, אתה אמרת שזה בגלל העובדה שהוא...
לא יודע בגלל מה.
אבל נתת לו שוטר טוב על זה שהוא לא נסע בגלל...
ישבתי הבוקר עם ניסים משאל, אמרתי לו ניסים הוא לא ייסע. הוא אמר, עזוב, זה רק שעתיים.
ברק רביד חושב אחרת, שלום ברק רביד, דואלה ניוז. אהלן,
מה נהנים? תגידו, אני יכול עוד להגיד משהו על השיחה
הקודמת? לא, 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 תעשה לי טובה, כבר אנחנו הגזמנו בעניין הזה.
משהו קטן, משהו קטן.
קטן, שלוש מילים.
שלוש, אחד, אם אכן המסמך היה מזויף כמו שגיא טוען...
לא, אני לא טוען שהוא מזויף, אני טוען שאין אינדיקציה אם הוא מזויף או לא.
נו, תראה לאיפה נכנסתי עם שניכם.
רגע, יש שתי זכויות, הרי שדוד שמרון, בן דודו, בעורך דינו האישי של ראש הממשלה, ניסה להפליל אותו.
אז מה, יותר... רגע, זה פחות חמור ממה שהוא עירה, עורך דינו האישי, ובן דודו, ומראה את ההסכם שלו כדי לקבל חוזה מגיטה שרובר, תבחר על מה נתלה אותך קודם. עכשיו בוא דבר איתנו.
הדבר היותר מעניין, כי בכל מקרה כזה, מה שיותר מעניין זה הקאבר-אפ.
בסדר, בסדר.
אותו דוד ארצי, טען בריאיון, שלשום, בתחנת הרדיו הזאת, שדוד שמרון הציע לו לכאורה דמי שתיקה.
בסדר, אז בואו נחקור את זה, זה מהיום, לא מלפני 21 שנה. מאה אחוז, אתה צודק. עכשיו ספר לנו על האמירויות, על ירדן, עשית מזה סכסוך מגה פוליטי.
אבל אני אגיד לכם למה השיחה הקודמת שלכם קשורה לשיחה הזאת.
בבקשה.
אוקיי? כיוון שבסוף יש פה מוסדות רשמיים במדינת ישראל שהפכו להיות לכלים פוליטיים במערכת הבחירות, ובראשם המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים שבראשו יוסי כהן, שהוא זה שירגן את כל הביקור הזה באיחוד האמירויות תוך הפעלת לחץ מסיבי, אוקיי? לחץ מסיבי זה understatement לעומת הלחץ שיוסי כהן הפעיל על האמירויות, כדי שהביקור הזה...
יש לי סוד בשיחה, זה לא ראש הממשלה הראשון ולא ראש הממשלה האחרון שזקוק לפוטו אופ בערב בחירות, ומארגנים לו ביקורים כאלה, גם בלחצים מסיביים ביותר. עכשיו תתקדם.
אני לא יודע, אני, יש לך דוגמאות, רוני,
יש לי, יש לי, יש לי.
אני לא מכיר, אז בוא תספר...
לא עכשיו, בוא תספר לנו למה זה בוטל היום.
אבל זה הכי קל להגיד שתמיד היה.
היה.
לא נכון.
טוב.
פשוט לא נכון. ראש מוסד, שפחות משבועיים לפני הבחירות, מנסה לארגן לנתניהו פוטו פוליטי במדינה רגישה כמו איחוד האמירויות, שרק לפני חצי שנה חתמנו אותנו לסכן שלום, אני מצטער, אבל אני לא מכיר כזה דבר.
ברק, למה זה בוטל וכמה זה חמור מבחינת האינטרסים שלנו מול ירדן?
לא, עכשיו למה זה בוטל? יש שתי סיבות לביטול, וכל אחד יחליט לעצמו מה הוא חושב שהסיבה היותר משמעותית. הסיבה הראשונה, שבמהלך הלילה, כאשר נתניהו כבר ארז את דבריו והתכונן לצאת לנסיעה, יצא הודעה מלשכת ראש הממשלה לפיה שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה, הושפזה בבית חולים עם אפנדיציט או דלקת בתוספתן. לפחות מה שאני שמעתי בשעות הבוקר היום מגורמים מאוד מאוד בכירים, זה שלאור הדבר הזה, נתניהו רצה לבטל את הנסיעה. אוקיי? לאחר כמה שעות, לשכת ראש הממשלה הוציאה איזושהי הודעה שבה היא טענה שהסיבה לביטול זה בכלל סירוב ירדני לאפשר למטוסו של נתניהו לעבור מעל המרחב האווירי של ירדן.
ובדקת את זה.
עכשיו, שוב, זה לא לא נכון. אוקיי? זה לא לא נכון. אכן היה באמת...
רגע, גיא, אתה שם לב איך ברק אומר שמה שביבי אומר זה נכון? זה לא, לא נכון, הבנת? איזה עברית, עברית מצוינת, ברק, אתה ענק.
אבל אני אגיד לכם מדוע, כיוון שלפחות לפי כל מה שאני שומע, זה היה פקטור אחד, זה לא היה פקטור היחיד, ולא בטוח שזה היה פקטור המרכזי לביטול. ומדוע? כיוון שאם נסתכל על המפה, אנחנו נראה שמי שרוצה לטוס לאיחוד האמירויות לא חייב בכלל לעבור מעל ירדן.
זה נכון, זה גם אני יודע.
ולכן, יש פה טיעון הזה, הוא לא טיעון, שוב אני אומר, זה לא שזה לא נכון. אכן הירדנים עשו עם זה בעיות הבוקר.
כן, אבל יש שם סיפור. יש שם סיפור עם יורש העצר שהביקור שלו בוטל, זה בקיצור, יש סמטוחה ביחסים?
שוב, הסמטוחה שנתניהו עשה ביחסים ירדן התחילה לפני 11 שנה.
לא, לא, רגע, שנייה לגבי ירדן. אני שואל אותך לגבי האמירויות, הביטול ברגע האחרון, זה דבר שעלול לפגוע ביחסים שעלו מדרגה רק באחרונה, או שהם מקבלים את הכל בהבנה ואולי אפילו בהקלה?
א', בהקלה זה ודאי שמקבלים את זה, כי הם לא רצו שהביקור הזה יקרה. הביקור הזה נכפה עליהם. והדבר השני, שאני אומר לך מאחר שיחות עם גורמים מאוד מאוד בכירים באיחוד האמירויות, שהם
בעיקר
קיבלו את זה עם הרבה
חושומו. טוב, תמשיך לעקוב, יש לנו עוד 10 ימים לכל התעלולים האלה, ולא נראה לי שזה הפעם האחרונה שנדבר עד ה-23 לחודש.
תודה רבה.
תודה רבה.
כן,
נשאלת
השאלה, אם
אני
עוד אנסה לכפות את עצמו עוד פעם על האמירויות עד הבחירות.
יפה מאוד,
תודה רבה. שמע, אתה יודע, גם ההגדרה הזו של לכפות את עצמו על האמירויות בסוף, לא רוצים, אומרים לא, אתה יודע, היו כבר...
לא, עזוב, אני, די, אני אומר לך, אני לצערי לא יכול לחשוף את כל הפרטים שאני יודע, זה היה ממש לכפות את עצמו, אוקיי?
טוב,
אני בואי ניתן לך דוגמה, גיא.
אבל חצי
אם
משפט.
אני אבוא אליכם עכשיו לאולפן, כן. ואני מבקש להגיש אתכם את התוכנית, אז תגידו לי, אבל יש לנו כבר לילה, אנחנו
אני,
לא יכולים
שבוא להגיד. אני לא יודע מה גיא יגיד, אני אומר חשב, לא, קח מיקרופון אוזניות תגיש.
ולא אצא לכם מהאולפן, אני אשב ולא אצא מהאולפן.
טוב.
ואקח לכם את המיקרופון.
הבנו.
ברק,
הדוגמה לא השאירה מקום לשום דמיון.
אני לא אאפשר לך, כי אפילו לסיים איתך את השיחה אתה לא נותן, אז איך עוד היית יושב לידינו?
תודה רבה.
טוב, תודה, ברק, תודה רבה.
עכשיו, גיא, תלמד פרק על רשומון. שמעת את ברק רביד, אתה כאילו יודע מה קרה, למה הוא לא נסע. אנחנו נגיד שלום לדניאל סיריוטי, ישראל היום. שלום לך.
אהלן,
ואתה מפרסם לפני זמן קצר סיפור לגמרי הפוך. אתה אומר שגורמים בירדן מאשרים שיאיר לפיד ואהוד ברק הם שפעלו מול המלך אבדאללה כדי לטרפד את התפיסה של נתניהו לאמירויות. ואני שואל, לא מוכרחים לטוס מעל ירדן? אפשר לעשות מעקף קטן, ייקח עוד רבע שעה, נגיע לאמירויות, בלי הטובות של אבדאללה ושל ברק ושל לפיד. ספר.
נכון, יכול להיות. תראה, מומחה וכתב לי עניין התעופה, אני לא.
בסדר,
אני לא יודע מה לענות לך על התשובה.
אז אתה אומר שבכיר באמן מסר לך.
רגע, אני אגיד לך מה, דניאל, בסוף, אתה יודע, לא אתה מומחה תעופה, ובוודאי שלא אנחנו, אבל שכל ישר אני מקווה שיש לכולנו. אז עכשיו, כדי לבטל ביקור כזה, שכולנו מבינים שהוא גם ביקור מדיני חשוב, אבל הוא חשוב שבעתיים לנתניהו ערב מערכת הבחירות. אז לכן, זה נשמע קצת כמו תירוץ שאי אפשר לטוס בנתיב א' וצריכים לעבור לנתיב ב', זאת השאלה.
זה נכון, וגם ברק יודע את זה, בוודאי אהוד, וגם יאיר לפיד שממרבה לטוס יודע את זה.
שוב, יכול להיות, אני לא בא לנתח פה באמת את השיקולים של נתניהו, או של יאיר לפיד, כן? אני מביא באמת את מה שאני שומע מהמקורות הירדנים שלי. כן, ולפי המקורות שלי בירדן, ככל הנראה, סביר להניח, גם מה שהם מעריכים, המלך אבדאללה שם את כל הקלפים שלו על יאיר לפיד. א' כל, זה דבר ידוע שיש בין השניים יחסי חברות חמים וטובים בשנים האחרונות. כן, בכל זאת, שניים בני אותו גיל, הרבה תחומי עניין משותפים יש לשניים, כך שזה לא יפתיע אף אחד שיש שם באמת מערכת יחסים חומה וטובה, וזה טוב וזה יפה, כן?
אבל ככתב מדיני, אני מניח שאתה כתב מדיני אם אתה עוסק בחומרים האלה.
לא, אני כתב לענייני ערבים.
כתב לענייני ערבים. אז זה נראה לך שאם אבדאללה חפץ בעיקרו, המלך אבדאללה, חפץ בעיקרו של יאיר לפיד, אז הוא לא יכול לעשות קצת יותר מהג'סטה הזאת, שמעבר לזה שלגיד לנתניהו, אתה רוצה פוטו-אופ לבחירות, אל תטוס מעליי. זה לא נראה לך שהוא יכול להגיד, לתת איזו התבטאות יותר...
מאוד יכול להיות, כן. העניין באמת של... של המלך אבדאללה ונתניהו, שמעתי את הסייפה של הדברים של ברק, וזה נכון, מערכת היחסים האחורה בין המלך אבדאללה ונתניהו היא לא משהו שהחל לא אתמול וגם לא לפני שנות. כן, דובר פה בשנים של מערכת יחסים מאוד 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 אחורה ומאוד ומאוד לא טובה ומאוד לא יציבה. עכשיו בוא נתחיל מזה, כן. הנסיך חוסיין אמור להגיע...
דניאל, אתה נשמע לנו לא טוב, הקליטה שלך בורחת, תראה אם אתה יכול לשפר את זה, איפה אתה?
אני מאוד אשתדל, לצערי אני גר
לא, אבל אנחנו לא יכולים... זה בסדר, זה לא, אל תצטער על זה, אבל יש לנו קליטה מאוד גרועה, ותודה רבה לך. לא, תודה רבה לך, אנחנו נדבר בהמשך בוודאי, תודה רבה לך. בין לבין אנחנו מקבלים את תגובתו, את התגובה מלשכתו של יאיר לפיד, אין לנו שום מושג במה מדובר, מעולם לא נקבעה שום פגישה כזאת, פנינו לאהוד ברק ונשמח לקריא את תגובתו אם נקבל אותה. טוב, נו, אני מניח שלא נקבל. עכשיו יש לנו לקו, אחת שתעשה לנו סדר בכל הדברים האלה, היא מכירה את כל הנפשות הפועלות, ויש לה כנראה תשובה לכל שאלה. שלום לחברת הכנסת איילת שקד, ימינה, שרת המשפטים לשעבר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מה? מאילת? מה, 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 מה עבד לך באילת?
מה זה, אנחנו בבחירות, באנו לדבר פה עם העצמאים, בעלי החנויות, המסעדנים, גם כנס פילטיות ודבר.
גם באילת יש לכם מצביעים?
בוודאי, והרבה מאוד.
איפה לא? אבל את יודעת, חברת הכנסת שקט, ריאת הרי מכירה היטב את ראש הממשלה וגם את רעייתו, ולכן אני ככה רוצה להביא אותך בתור חוות דעת של מומחית, מדוע לדעתך ראש הממשלה ביטל את הפגישה המדינית החשובה מאוד באבו דאבי, האם בשל בעיות בנתיב הטיסה, או כפי שאת מכירה היטב את היחסים ביניהם, פחד מרעייתו?
אני, אין לי מושג, ולכן אני לא מתערבת ב, ולא מחווה דעות על דברים שאני לא יודעת אותם.
את יודעת, את...
כמו ראש הממשלה ביטל את, את, את הביקור, אני חייבת להגיד לכם שאזרחי ישראל הרבה יותר מתעניינים במה שקורה פה בארץ, כלכלה,
בריאות,
חינוך, ולא בביקור שלו
באבו דאבי. נו, יופי, אז תשמעי, זה מביא אותנו לעניין, מזל טוב, אתמול חגגתם בר מצווה, סוף סוף 13 מנדטים בסקר של חדשות 12, נכון?
כן.
כן, חדשות 12, גם עברתם את גדעון סער, והדעת נותנת, גם המספרים, שאם אתם מצטרפים לגוש נתניהו, אז יש לנו ממשלה.
לא, לפי... למה? לפי הסקר, אתמול הם מגיעים ל-60 מנדטים עם נתניהו.
סדר, אז...
עריק אחד ביבי יצאות, לא?
נמצא כבר, אחד אנחנו כבר נמצא. והרב אריה דרי כבר ערך חופה וקידושים, אומר היום, בנט יצטרף לנתניהו בוודאות. אז דעתך. כן, כן, מיד.
אוקיי, יש 80 מנדטים לימין ו-30 מנדטים לשמאל ו-10 מנדטים למפלגות הערביות, זה פחות או יותר החלוקה. אנחנו אמרנו כמה פעמים, הקווים המנחים שלנו בהקמת ממשלה זה ממשלה עם רוב ימני, עם ראש ממשלה ימני, היחיד שיכול להחליף את נתניהו זה בנט, והסיפור שסיפרתם קודם רק מראה עד כמה מטורללת הממשלה הנוכחית. שר הביטחון תוקף את ראש הממשלה, ראש הממשלה לא מעדכן את שר החוץ, בוקה ומבולקה בכל תחום, גם בתחום המדיני.
היו ימים שזה היה בין ראש הממשלה לשר הביטחון שקראו לו נפתלי בנט.
דרך אגב, לא נכון. כשבנט היה שר הביטחון, אז ממש לא היה ככה. הם עבדו בצורה, איך נגדיר זו? נורמלית. אבל אין ספק, שנייה, אין ספק.
נורמלית זה הגדרה מאוד גמישה.
כן. אבל אם נחזור לקווי המנחים שלנו בהקמת ממשלה,
כן.
ממשלה עם רוב ימני, ראש ממשלה ימני והחלפת נתניהו.
כן.
נתניהו כבר 3 פעמים ניסה להרכיב ממשלה מתפקדת ולא הצליח. יש אתגרים אדירים.
הילד הטענות, הילד הטענות שלכם לנתניהו מוכרות, ובעיני רבים הן גם מוצדקות. עכשיו תרכיבי לי את הממשלה עם רוב ימני כש... בנט עומד בראשה. יש את המספרים של אתמול, לא יתואר שאלה תוצאות הבחירות. סדרי לי ממשלה.
רוני, אתה שואל פוליטי ותיק, ואתה יודע שלא מקימים קואליציה, או בטח לא מצליחים לחזות אותה לפני הבחירות. אחרי הבחירות...
האמת, התשובה הזאת אומר גדעון סער כבר חודשיים, וזה ממש, אבל ממש לא מוצא חן בעיניי. אתם כל הזמן מסבירים כמה אתם טובים בלרכיב קואליציות. זה מזכיר את הפרסומת הזאת ברדיו, אני, משה, טכנאי מכונות כביסה 28 שנה, מה, אתם טכנאי קואליציות? תגידי לי, אלה תוצאות הבחירות, איך עושים 61?
יש להם את שלום שלומו.
אנחנו היחידים שמדברים על מרות, ופה אני, אתה יודע למה עליתי לרעיון הזה, כי נהיה אותי לדבר איתך בתור שר אוצר מוצלח לשעבר.
כן.
אנחנו נוסעים לדבר עם, עם האזרחים על מהות. תוכנית דיור, תוכנית חינוך, תוכנית כלכלית.
אבל זה אסור לנו, הילד, את יודעת, את שרת משפטים, את שרת משפטים מוצלחת וידועה, ואנחנו לא יכולים לעקוף את חוק תעמולת הבחירות. אני מדבר איתך פוליטית, אני אתן לך להגיד כמה דברים שהם תעמולה עד שיורידו לי.
לא תעמולה, אני רוצה לדבר איתך על תוכנית סינגפור, תוכנית לא הורדת מיסים. הייתי עכשיו בסבב עסקים קטנים פה באילת, אנשים קרסו בתקופת הקורונה.
תגידי, איילת, חברת הכנסת שקד, על מה את מדברת? הרי אנחנו כולנו יודעים שהקורונה עלתה, על פי הערכות מתונות, 120 מיליארד שקלים.
נכון.
כולנו מבינים שאחרי שאנחנו, שתיקון סוף סוף הממשלה הבאה עם תיקון, בהנחה שלא ניגרר לעוד מערכת בחירות, יצטרכו לעשות קיצוץ עמוק במשרדי הממשלה כדי נכון. למלא את הקופה. אז על מה את מדברת על הורדת מיסים? הרי ברור שיוטלו מיסים.
בוא אני אפתיע אותך. אם מקפיאים את ההוצאה הציבורית, אז אפשר להוריד מיסים. עכשיו זה לא פשוט לא להעלות את תקציב המדינה משנה לשנה. אבל זה אפשרי, ואז אפשר יהיה להוריד מיסים, ומשפחה שעובדת תקבל יותר כסף נטו. וזה דבר שבשביל לעשות אותו, קודם כל לעשות אותו במדינות אחרות, טאצ'ר עשה את זה, ורייגן עשה את זה, ועשו את זה גם במדינות אחרות.
הילד, הדברים נשמעים נפלא, והם גם נכונים, והעובדות מוכיחות שלפעמים כשאתה מוריד מיסים, אתה בעצם גובה יותר, כי האינסנטיב של אנשים לעבוד ולשלם מס, מביא אותם, ואתה לא נפגע כלכלית כממשלה מזה שאתה מוריד מיסים. אבל עזבי, זה לא המקום. אני רוצה פעם אחת לשמוע ממועמד שמסתובב 13, 15 מנדטים, אני אפרגן לך 17 מנדטים.
לא, בחלום שלהם זה 15.
אז אני סידרתי לה את החלום פלוס 2. זכותי, נכון? אני אשה באחריות. סדרי את הממשלה.
אני אומרת לך בצורה מאוד פשוטה.
בבקשה.
80 מנדטים לימין. מהם אפשר להרכיב...
מה זה 80? ליברמן לא בא איתכם ועם נתניהו.
מהם אפשר להרכיב...
יאיר לפיד זה ימין?
לא, יאיר לפיד זה שמאל. יאיר לפיד עומד בראש גוש השמאל. 30 מנדטים. 30 מנדטים של גוש שמאל, לפיד, עבודה...
לא הבנתי, ליברמן בא איתכם ועם החרדים?
אני לא...
לא, אז היא סופרת את הליכוד. היא סופרת שהליכוד ייתן את הממשלה לבנט.
אני רוצה רגע להסביר לכם משהו. בתוך כל שיח החרמות הזה, הפוליטיקאים יצטרכו להפגין בגרות בשביל
איזה שיח? ישראל. אתם מחרימים את יאיר לפיד, אומרים שלמרות שהוא לא... מפלגה יותר גדולה מכם, אתם לא מוכנים לשבת תחתיו?
אנחנו לא מחרימים, אנחנו אומרים יש 80 מנדטים לימין ו-30 לשמאל, אין סיבה שהימין ימסור את השלטון לשמאל. זה דרך אגב מתמטיקה פשוטה. עכשיו אני אומרת לכם, בגלל שאנחנו נחשבים כביכול ללשון המוזניים, אנחנו מחויבים להקים ממשלה ולא ללכת לבחירות חמישיות, ומי שרוצה שתקום ממשלה מתפקדת ולא נלך לבחירות חמישיות, צריך לתת לנו את הקול שלו. אנחנו נעשה את כל המאמץ כדי להקים ממשלה שתעבוד בשביל האזרחים, ממשלה שאיכפת לה, ממשלה
שרואה את האזרח הלגדניה. שרת המשפטים לשעבר, חברת הכנסת איילת שקד, ימינה, טיסה נוחה ובטוחה הביתה וסוף שבוע
נעים. משפט אחרון לאזרחי ישראל, בואו לאילת, יש פה עוד מלא מקום. חלק מהמלונות לא
מלאים. אחרי התוכנית, אחרי התוכנית. לא להפסיק את ההזנה עכשיו.
איזה תביר נהדר, שיבואו לאלה.
מ-6 ואילך. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה,
שבת שלום.
עכשיו, תראה, אני לא בסדר. אני לא נתתי קרדיטים. העורך והמפיק שלנו הוא אסף נבו. אחראי על השידור הוא תום זוהר. טוב, אחרי הפרסומות, יהיה פה ספי עבדיה, שיודע הכל, ואני מקווה שסוף סוף הוא יגיד גם משהו. ואחר כך נטפל בנושאים שירגיזו אותך היום מאוד מאוד. הקבלת הערעור על הביטול הזיכויים של איבגי, ועוד ההתנהלות של המדינה, עוד ההתנהלות של המדינה בפרשת ירין שרף, שעשה איזה מעשה לא ראוי ולא יאה בילדה בת 13 במלונית.
שהוחלט לא להאשים אותו
באונס. כן, אבל אנחנו נדבר על זה. תודה רבה. יישארו איתנו, יהיה מעניין. שלום לכם. איתנו ספי עובדיה, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, שכל שבוע אנחנו מנסים להוציא ממנו איזה משהו כדי שעם ישראל ידע לאן הולכות הבחירות האלה, ונדמה לי שהגיע הזמן שתפתור לנו את הבעיה הזאת, ספי. ספי?
אתה איתנו?
רוני, אריה, שלום, שומעים אותי?
כן, רוני, אריה לא פה, אבל יש לך פה קולגה, גיא פלג יושב פה.
אהלן, גיא.
והוא מומחה למנוע הימלטויות של אנשים שלא רוצים לענות על שאלות ששואלים אותם.
תשמע, לגיא אני לא יכול לבוא בטענות, אבל אם אתה מתאכזב כל פעם וחדש, ואז קורה לי עוד הפעם, אני שואל את עצמי מה הבעיה איתך, רוני.
הבטחתי לך, אני אוציא את זה ממך בסוף. גם אם זה יהיה אחרי הבחירות.
ספי, אני אגיד לך מה מסקרן אותי. תראה, בסקר אתמול, בחדשות 12, 4 מפלגות בעצם סביב אחוז החסימה. נכון? גם רעם, רעם מתחת לאחוז החסימה, אבל מרץ. וכחול לבן, ומי השלישית?
הציונות דתית.
הציונות הדתית. האם אתה רואה תסריט שמי מהמפלגות האלה בסופו של יום תבוא ותגלה אחריות לגוש שלה ותגיד אנחנו לא מתמודדים ובלבד שהקולות שלנו לא ילכו לאיבוד, כי כל אחת מהרשימות האלה היא רשימה עם הרבה מאוד קולות.
ספי, אל תצחק בקול, אל תצחק בקול.
למה? זריחה לא יכול לפרוש?
מי?
לא, יכול, זה מוכר.
זריחה לא עובר וגם זריחה לא יפרוש.
וגנץ?
גנץ לא יפרוש בחיים. אף אחד מהארבע האלה לא תפרוש, וזליחה לא יפרוש גם אחרי הבחירות. גם אחרי הבחירות הוא יגיד שהוא יהיה שר האוצר הבא.
טוב, יכול להיות שר מקצועי.
אני מסכים עם רוני בהיבט הזה, שאפילו זליחה שלא עבר באף סקר את אחוז החסימה, לא יפרוש, וזה גם הופך את הקמפיינים להרבה יותר מסובכים. כי בסדר, אז דליך מרץ ומפלגת העבודה, ואפילו יאיר לפיד יכולים להתלבש ולצאת בקמפיין שיבוא ואומר, אל תזרקו את הקול שלכם לפח. אבל בוא ניקח רגע, סתם לדוגמה, את יש עתיד ואת כחול לבן. בסדר, צ'יל, כלומר, היסטוריה עם דם רע בין שתי המפלגות האלה. יאיר לפיד מאוד התקשה ללכת על קמפיין כזה של אל תצביעו לכחול לבן. כי בסופו של דבר הוא, כשהוא רואה טובת הגוש, הוא רוצה שכחול לבן תעבור. הוא מעדיף שכחול לבן תעבור. למרות שיש לו הרבה משקעים עם בני גנץ. ללכת על קמפיין של אל תצביעו לכחול לבן, זה בעצם קמפיין שבסבירות גבוהה יגרום לשלושה מנדטים לרדת מתחת לאחוז החסימה, ולתת עוד מנדט וחצי נטו לליכוד. ולכן זה הופך גם את הקמפיינים של המפלגות הגדולות להרבה יותר, הרבה יותר מסובכים. וראינו כבר בעבר קמפיינים כאלה של הליכוד על מפלגות מסוימות. אל תיתנו קולות למפלגות קטנות, כי הקולות האלה בסופו של דבר ימליכו את הצד השני. ומכאן אני חוזר לסוף השיחה הקודמת שניהלתי עם רוני ואריה גיא בשבוע שעבר, שאני לא יכול לתת לו תוצאה של איזושהי שורה תחתונה של הבחירות האלה.
הוא התאכזב נורא בשבוע שעבר.
כן, עד עכשיו הוא סוחב את זה. כי אם בסופו של דבר לנתניהו יש 61 על 2,500 קולות של מרץ שלא עברו את אחוז החסימה, לי בשלב הזה ולאף פרשן פוליטי אין שום דרך לדעת את זה.
בקיצור, כרגע...
אני לפחות לפי השיחות שלי עם קמיל, אני יכול לתת לכם סתם התובנות לגבי המפלגות שמתנדדות. הערכה שלו, שרם והציונות הדתית, נמצאות במקום יחסית בטוח מעל אחוז החסימה. שתי המפלגות הללו תעבורנו, בסקר של מנו אתמול ב-12 אגב, רם לא עברה.
נכון.
כלומר, הדעות חלוקות בעניין הזה. ובאשר למרץ וכחול לבן, שתיהן נמצאות ממש קצת מעל אחוז החסימה, וכל תרחיש אפשרי.
וביניהם, בין כחול לבן למרץ, יש קניבליזם? יש קניבליזם פנימי?
מעט. יש מעט קולות שחופפים. בגדול זה קל מטבעים די שונה. אין הרבה קולות שיכולים לעבור בין מכחול לבן למרץ, וגם להפך. פרופיל המצביעים של כחול לבן, שעוד נותר במפלגה הזאת, ארבעה מנדטים שעוד שם, הם עם אוריינטציה יותר מרכז משמאל.
ספי, אתה רואה תסריט אמיתי שתהיה ממשלה שתלך מימינה מצד אחד ועד למרץ מן הצד האחר, ובלבד שנתניהו לא ירכיב את הממשלה?
אם אין תרחיש כזה, גיא, אז אנחנו יכולים כבר עכשיו לדבר על ההשבעה של נתניהו אי שם בחודש מאי כראות ממשלה. כלומר, זה התרחיש היחיד האפשרי להחלפת נתניהו. שאכן תיקון ממשלה שתנוע בהפרש בפער אידיאולוגי כל כך גדול כמו שציינת, מבנט ועד מרץ, תוך כדי הסדר רוטציה משונה יותר ומשונה פחות בין בנט ללפיד.
ואולי גם גדעון סער, הלו. זה נכון שאצלכם, הוא היה חד ספרתי לפני יומיים, אבל אתמול הוא נתן רעיון לחבר שלך, לעמית סגל, וכבר עלה בשני מנדטים. ראית? הכל?
צריך לדעת איפה להתראה.
אני אגיד לך.
שמעת מה גיא אמר? צריך לדעת איפה להתראה.
גם גנץ קפץ אחרי הרעיון לאברמוביץ'.
כן, יפה.
נו, ספי, תציל את כבוד 13, אני פה לא יכול להילחם לבד נגדו.
לא, בסדר, גיא מקדם את הערוץ שלו, אבל אנחנו ניבחן בליל המדגם, אתם יודעים. קמיל, פוקס, הסוקר של חדשות 13,
הוא ידוע. נהיית הפוליטיקאי, בוא נראה אחר כך.
הוא ידוע כמי שמתגמים.
ספי, שבוע הבא אותו מקום אותה שעה, להתראות, היי. תודה רבה שדיברת איתנו. ועכשיו, גיא, תגיד שלום לאורית סוליציאנו, מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. שלום גברת סוליציאנו.
שלום, שלום, אני רואה שהשם ארוך לקריאה.
כן, נו, טוב, זה ודאי לא חדש לך, את מסתובבת איתו כמה שנים.
כן.
תגידי, אנחנו אלייך בקשר לשני עניינים, שני תיקים מאוד משמעותיים, שמגיעים לצומת משמעותית היום. קודם כל, ההחלטה של בית המשפט המחוזי בחיפה, שבעצם מקבל את עירור הפרקליטות, והופך את הזיכוי המשמעותי של איבגי משלושה אישומים, ומרשיע אותו בכתב אישום מלא, כלומר המשמעות שאיבגי בדרך לכלא, זה צד אחד, ומן הצד השני הפרקליטות מגישה כתב אישום נגד ירין שרף, ולא מייחסים לו אונס, אלא עבירות מין פחותות, מתוך הטענה שהקטינה שהוא קיים איתה יחסי מין, אמרה לו שהיא בת 14, ולכן זה בעילה אסורה בהסכמה, הגם שהיא בת 13.
כן. אין מילים לומר ולהזדעזע מהדבר הזה, וזה מתחבר לאיזושהי סוגיה אסטרטגית שאנחנו הבנו.
כן, אבל בואי, שהמאזינים יבינו. עכשיו את מדברת דווקא על המקרה השני, על הדבר המזעזע הזה, שהפרקליטות מקבלת טענה של חשוד בחקירה שילדה בת 14, שילדה בת 13.
לא נכון, אני אגיד לך למה. אנחנו גם לא יודעים מה הנערה סיפרה בחקירה. יכול להיות שהיא בחקירה שלה אישרה את העובדה שהציגה את עצמה כאילו היא בת 14.
נו, אז מה? וילדה בת 14, יש כוח להסכמה שלה, לבעילה בהסכמה?
זה החוק. החוק, הקו מאוד ברור, והקו הוא בגיל 14. מתחת ל-14 גם הסכמה זה אונס. מעל 14...
בעילה על אסורה בהסכמה, אגב, זה אם יש פער בין שלוש שנים, עד שלוש שנים בין, נכון, בין הנפגעת לפוגע, אז בעילה אסורה בהסכמה, כן? זה צריך גם את זה לומר. אבל תראה, ההחלטה הזו לקבל את ה... ולא להאשים אותו באונס היא החלטה מאוד מאוד קשה, ובאמת, לא רק ש...
ומה את חושבת שקרה לפרקליטות? באמת, הם רוצים לתת לאנס לקבל אונש קל? אתה הרי מבינה שכנראה זה, כנראה יש איזה בסיס ראייתי שהוביל אותם להחלטה הזאת.
אז אני אגיד לך משהו, ועכשיו אתה עוסק הרבה בנושאים האלו, וזה סוגי, וכל פעם מחדש אנחנו נופלים בסוגיות האלו של האשמה של העברייני מין. הנתונים שלנו שאנחנו מנתחים במרכזי הסיוע הזה, שאחד מתוך כל 10 מקרי אונס בסוף הפוגע מועמד לדין, בגלל כל המורכבות של ההליך המשפטי. ולכן אנחנו, אני מתייחס לזה בצורה הרבה יותר רחבה, ולכן אנחנו הבנו שיש כאן איזשהו כשל עמוק, ומה שצריך לעשות עכשיו זה בעצם לאמת את ההחלטות של ועדת ברלינר, ועדה שהקימה הנשיאה חיות, שהתפקיד שלה היה לבדוק איך משפרים את הממשק
ותגידי אורית,
רגע, רק עוד משפט,
כן,
איך משפרים את מה, אני פשוט, זה משהו שחשוב לדעת אותו. אני
בסדר, אבל אני רוצה להגיע גם לנושא השני. האם את רואה קו שהולך מהמקום שבו הפרקליטות מלכתחילה נותנת הנחה לזה שבית משפט שלו מזכה את איבגי, ואחר כך שבאים לערכה יותר עליונה, איבגי מורשה בכל העבירות. אז כל המערכת פתאום נהייתה רחמנית, בת רחמנית, ובמקום ללכת מהכבד אל הקל, בוחרים ללכת מהקל אל הכבד.
בדיוק, אתה בדיוק נוגע בנקודה, אז אני אלך מהנקודה שלך ואני אחזור אליי. מה שקורה שהפרקליטות, הרבה פעמים עושה את השיקול השיפוטי, היא אומרת, מה, אני לא רוצה, אני לא רוצה חס וחלילה שידחו אותי על הסף, ולכן אני אחשוב קודם מה יהיה הסיכוי ההרשעה שלי, ולכן אני לא אעשה, זה כמו לעשות ניהול סיכונים, כן? אני לא רוצה שידחו אותי, ולכן אני לא אסתכן.
ובצד עומדות כל הקורבנות האלה, ומשתוממות, והמשפחות זועמות, ואני שאני שומע דבר כזה, אני באמת, אם פעם אחת אני מרגיש שאני עומד לבית שליטה ביכולת שלי להגיב, זה במקרים האלה, פעם אחר פעם, השופטים עם העונשים הקלים האלה, ועם ההסברים המופרכים האלה, ואני כל הזמן רואה בעיני רוחי, איך השופט הזה היה שופט אם היה מדובר בבת שלו.
אתה צודק לגמרי, ולכן אני אומר את משפט הפואנטה שלי, צריך לעשות בישראל שינוי מערכתי, ולהקים בתי משפט ייעודיים לעבירות מין, כדי שיהיו שם שופטים שמבינים איזה עבירת מין, והם ייתנו ענישה מתאימה, ואז הפרקליטות תבין שהשופטים שם למען.
תודה רבה, גברת סולציאנו, תודה רבה. תודה רבה לך. פרסומות, ונחזור עם הגדול מכולם, איתי אנגל, ששוב שם את נפשו בחפו, כדי שאנחנו נשב הערב ונקסוס ציפורניים. מה יעלה בגורלו בעובדה? שמע, גיא, תראה מה הבאנו לך. הערב בעובדה, אצלכם בקשת 12, לאיתי אנגל, נמאס מהבידוד, אז הוא החליט לצאת לטיול קצר.
ואצלו טיול, כן. הוא לא טיול, עם אין איזושהי לא, סכנה שני, טובה.
לא, כן, התגלגל, מפה לשם הגיע לגבול איראן, מה רע? גבול איראן?
בלי יריות משעמם לו.
כן, ואז פתאום, הוא נמלט מכלי נשק ישראלי, מתוצרת ישראל, איזה סוג של מזלט מתאבד, שחיכה לו שם, התחיל לרדוף אחריו.
מזלט או מלט?
מזלט, מטוס זהיר, או מלט, או מטוס ללא טייס, או מזלט, איתי יגיד לנו, מה זה משנה, מה שירדוף אחריך כזה, אתה עושה במכנסיים, אבל איתי זה איתי, okay. שלום איתי אנגל.
היי, שלום, ערב טוב.
נו, מה, קוראים למזלט קמיקזה? אני חושב שלך צריך לקרוא קמיקזה.
האמת שזה לא סיפור עליי. תחשוב על הרבה 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 אנשים שהיו צריכים לברוח מהמלטים האלה לאורך תקופה של חודש וחצי. וזה בעצם, אתה יודע, יצירת מופת מבחינת התעשיות הביטחוניות, זה גם מה שיאפיין את כל המלחמות מכאן והלאה, מלט להתאבד שמשוטט בשמיים ואז מוצא מטרה ומתרסק עליה. אבל הסיפור שלנו בעצם על שתי מדינות, ושתיהן ידידות שלנו, ארמניה ואזרבייג'אן, אבל אנחנו בפירוש לקחנו צעד כאן ישראל לטובת אזרבייג'אן.
למה?
אפשר לחשוב על האינטרסים שלנו, שיש לאזרבייג'אן גבול עם איראן, שמאפשר לנו לעשות דברים שסברים עליהם רק בפרסומים זרים, על המעבר של המוסד שלנו לתוך איראן משם, על המון המון כסף מהרכישות האלה, אבל הכל הולך נגד ארמנים שהם לא אויב. זאת אומרת, כשאני מסתובב שם בארמניה, אנשים אומרים לי, למה? מה קרה? כי זה מה שבעצם הכריע את המלחמה, מלחמה היסטורית שבה ארמניה הורסה. היו להם הרבה מלחמות קודם, תמיד ארמניה הייתה זו שידעה לעליונה, ובזכות הנשק הישראלי, לעזרים, היה יתרון אדיר שלארמנים לא היה שום מענה.
נו, והארמנים לא מבינים מה היתרון היחסי שלנו באזרבייג'אן. נכון, זה כואב, אבל תשמע, אלה החיים. אנחנו עושים בחירות בחיים, לא תמיד הבחירות מובנות לצד שבו אנחנו לא בוחרים, אבל כל אחד ואיתנו עובר את זה יום, יום מדינות בוודאי, אפילו עם שתיהן ידידותיות לנו.
כן, שאלה טובה. אז מה שאנחנו...
ספר את החוויה שלך, תגיד מה קרה, בוא, אנחנו... העניין הגיאופוליטי כרגע, אנחנו נדון בו ביום... כולם פה במתח, מה, אתה נשאר בחיים אחרי העובדה?
אני נשאר בחיים, אתה יודע, אתה שומע איזה זמזום כזה מלמעלה, אתה מבין שבנוסף למלטים שתוקפים, יש את המלטים של התצפית ושל המודיעין, שבעצם מי שמפעיל אותם, זה כמו במשחק ג'ויסטיק, הוא רואה את כל המערכה לפניו. כן. זה בעצם מה שאפשר להם, אתה יודע. אז הארמנים במשך עשורים אספו עוד טנקים ועוד טנקים ועוד דונבן, ובשבועיים הכל ירד.
טוב.
אנחנו עברנו איזה רגע באמת, אתה יודע, דרמטי משלנו, אבל
נצפה כולנו, תודה רבה לך איתי, תמשיך לשוטט ולהביא סיפורים מדהימים, אבל תשמור על עצמך, כן, בוא.
טוב.
תודה רבה לך גיא שהיית איתנו.
תודה רבה רוני, היה כיף להתארח.
תודה רבה, היה העורך המפיק שלנו אסף נבו, אחראי על השידור תום זוהר, על הדיגיטל מיכל קדוש, אחרינו ספורט, מה שמעניין אותך עם קופמן ומליניאק. תודה שוב גיא, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.